ברוכים הבאים ליום העיון. הנושא שלנו הוא לנסות לעשות איזה חיפוש מעמיק בתוך התורה והתנ"ך, ולגלות מופעים נוספים של פסח מעבר למופע הרגיל שלו ביציאת מצרים, המופע הגלות שלו. זה יושב על עיקרון. מה העיקרון? העיקרון הוא שלא בגלל שיצאנו ממצרים יש את פסח, את חג האביב, אלא הפוך. יצאנו ממצרים באביב כי הזמן הוא מוכשר לעניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, בסדר הזמנים, הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן הזה המיוחד, שהוא נקרא זמן חירותנו, והזמן הזה מזמן אליו כל מיני אירועים שקשורים לחירות. כל פעם, תדמיינו שזה נגיד סרט, אז כל פעם מופיעה תמונה אחת מהסרט בכללותו. בפסח, שיצאנו ממצרים, כל התמונות ביחד מופיעות. הסרט פתאום מובן, אבל עוד לפני כן וגם אחרי כן, אפשר יהיה למצוא תמונות בודדות שמופיעות. שקשורות לעניין הזה של יציאה לחירות, או של היציאה ממצרים, ובכל פעם שתמונה כזאת תופיע, אנחנו נקבל איזה איתות, איזה רמז, אופס, זה היה בפסח. אז ננסה לעבור ביחד. עכשיו, אני אקדים ואומר, יש בתנך יש שבעה פסחים גלויים, שכתובים במפורש. פסח מצרים ופסח שני, ואחר כך יש פסח שעשו בימי יהושע, ואחר כך יש את פסח חזקיהו, פסח יאשיהו, ופסח עזרא. גם זה מופיע, ובספר יאשיהו כתוב גם על פסח שמואל. אלה שבעה פסחים שמפורשים בתנ"ך, ועליהם דווקא פחות נדבר. אנחנו נדבר על פסחים אחרים רמוזים, דרך איזה מין מילות קוד, שמופיעות, וננסה להבין למה האירוע שמתואר הוא דווקא חז"ל דווקא משייכים אותו לפסח. זה מובן? המשימה? יאללה, בוא נצא לדרך. אז האירוע הראשון זה חרפת מצרים, זה מופיע בספר בראשית פרק י"ב, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. והיה כי הראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את למען יטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויללו אותה אל פרעה. ותוקח האישה בית פרעה, ולאברהם היטיב בעבורה, וכו' וכו'. ומיד אחר כך, וינהגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ומיד אחרי זה אברהם מדברים פרעה וכו'. עכשיו, עוד לפני שאני אכנס בכלל למדרש, זה מאוד מסתדר לנו שזה קשור לפסח, כי יש כאן איזה מין זהר אנפין של ירידת ישראל למצרים. כלומר, אברהם יורד עם שרה, לוקחים את שרה בשבי, ואנחנו בעצם צריכים טיפה יותר להבין לעומק מה המשמעות של הלקיחה אותי בשבי, אבל זה מאוד מאוד מסתדר. כלומר, יש כאן איזה פחד, אברהם בסוף יוצא ברכוש גדול, זה ממש מקביל ליציאת מצרים. אנחנו מיד נראה שהמקבילה היא עמוקה יותר. חז"ל אומרים, ותוקח האישה בית פרעה, ואותו לילה היה יום טוב של פסח, והביא הקדוש ברוך הוא על פרעה ועל ביתו נגעים, להודיע שכך הוא עתיד להכות את ארצו, שנאמר עוד נגע אחד אביא אל פרעה. כן, ופרעה כתב לשטר כתובה וכו' וכו'. מה בעצם יושב כאן? איזה תמונה מתגלית לנו דרך הסיפור הזה? מתגלית כאן תמונה מאוד מאוד מעניינת, שחושפת בפנינו בעצם את הקנוניה הגדולה ביותר של פרעה, שאנחנו לא כל כך שמים אליה לב כשקוראים את ספר שמות. כשפרעה מתחיל את הגזרות, אז הגזרה הנוראה הראשונה זה להרוג את הבנים. נכון? להרוג את הבנים. פרעה קורא למיילדות העבריות, אומר להם, כל הבן הילוד העירות תשליחו, וכל הבת תחיון. מה זה? אם הוא רוצה להרוג את הבנים, אז שיגיד, תהרגו את כל הבנים. מה זה וכל הבת תחיון? למה יש ציווי מפורש להחיות את הבנות? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. פרעה בעצם מנסה לבולל את עם ישראל. להרוג את הבנים ולקחת את הבנות לפני מתן תורה, כשהזהות הלאומית עוברת דרך הגבר ולא דרך האישה, זה בעצם ניסיון לבולל את עם ישראל. את הבנים נהרוג, את הבנות שהם עוד, יש להם איזשהו, הם נושאות איזשהו מטען זיכרון, נחתן אותם עם מצרים, ניסיון לבולל את עם ישראל. במצרים. בעצם מצרים היה סכנת התבוללות חמורה מאוד של עם ישראל. אנחנו עוד לפני מתן תורה. אז מה שומר על הזהות היהודית? עוד נראה את זה בהמשך. מה שומר על הזהות היהודית? מה יכול לשמור עליה? הזהות היהודית הולכת ונחלשת, הולכת ונקלשת. אנחנו מדברים בסופו של דבר על זה שהם גם עובדים עבודה זרה במתת שערי תומה. המופע הראשון של השהות במצרים כסכנת התבוללות קורה כאן כשאברהם יורד עם שרה. בעצם המדרש אומר, זה היה ליל יום טוב של פסח, אומר, דע לך. הם לא לקחו את שרה רק בגלל שהייתה יפה. אלא פרעה בעצם מנסה להשמיד את בית אברהם, להרוג את אברהם, לפגוע באברהם, ולקחת את שרה לא לאישה כדי לבולל אותה. יפה. עכשיו, סניף של הסוגיה הזאתי, אז באמת שאלנו שאלה מרכזית, מה השאלה שאלנו? אז איך שומרים על הזהות היהודית במצרים? אני עושה כאן איזה מפרץ כזה קטן, איזה בירור פנימי, מיד נחזור לזה. אז איך שומרים על הזהות היהודית במצרים? תורה אין. התורה שמרה עלינו במשך כל שנות הגלות, 2000 שנה, שמרה על הזהות שלנו, כי שמרנו תורה, כי היה לנו קוד התנהגות אלוקי שונה מכל העמים סביבותינו. היה גם הרבה מאוד אנטישמיות בגלל הדבר הזה. עכשיו, לסדר זה אחד הזמנים הנפוצים לעלילות דם, של, נכון, שהיהודים משתמשים בדם וכל זה. אבל לא רק. אתם יודעים שהיה באירופה לפני מאות בשנים, 600 שנה, 700 שנה, אולי יותר, היה את המגפה השחורה. ששליש אירופה מתו בדבר. את מי ישימו? את היהודים. למה? כי היהודים לא חלו בזה. כי היהודים, כל יהודי נוטל ידיים לפני שהוא אוכל. כל יהודי מתרחץ לכבוד שבת. אישה יהודיה תובלת במקווה, לא אוכלים נבלות, לא אוכלים טרפות, באופן עקרוני הם חיים. אז גם לא נפגעו במחלה הזאת. האשימו את היהודים, היו גם, הדבר הזה גם גרר בעקבותיו פרעות. אז טוב, אבל על הזהות היהודית בזה שמרנו, בגלות הארוכה שלנו, שמרנו בזכות התורה. מה הייתה היכולת לשמור על הזהות היהודית במצרים? רק דבר אחד, מה? ברית מילה. ברית מילה. זה יש. הרי יעקב וכל ביתו נימולים. הם נימולים לא בתור התנדבות, לא בתור קימו את התורה לפני שניתנה, אלא יש ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למול את יצחק בנו ואת כל זרעו וילידי ביתו בגיל 8 ימים. יש ציווי מפורש. מה? מה זה מסורת? מה זאת אומרת? מה? תשובה למול את עצמו ואת כל את כל ילידי ביתו. אברהם מצווה את יצחק, יצחק מעל את עשיו ויעקב, זה עובר הלאה. ברית המילה בעצם יכולה לשמור על הזהות היהודית. אבל מה קורה? חוץ משבט לוי, אף אחד לא מל במצרים. נכון? וזו בעיניי הסיבה. עכשיו, מה הטעם? למה לא מלאים? מה הסיבה? הסיבה הייתה? סכנה. עבד לא יכול למול. הוא נדרש לעבוד כל הזמן, הוא נדרש להיות בזה, אז הוא לא יכול למול. לא מלאו לא במצרים, וגם לא במדבר. במשך כל ה-40 שנה שהוא במדבר, ישראל לא מלאו. היה מעמד אחד של ברית מילה, ברגע היציאה ממצרים, כדי לאכול מקורבן פסח, אז כתוב, העבור עליך והערך מתבוססת בדמה, יחדם ברית מילה בדם הפסח, אבל יותר לא מה, לא לפני כן ולא אחרי כן. רבותיי, הכתוב בא על זה בביקורת. בביקורת. נכון, לעשות ברית מילה זה מסכן את הגוף. וכשאדם הוא עבד והוא לא יודע אם למחרת הוא יוכל לנוח או לא ינוח, אז זה מסוכן לגוף לעשות ברית מילה. אבל לא לעשות ברית מילה זה מסוכן לנשמה. זה התבוללות. זה סכנת נפשות. ולכן הכתוב בא על הדבר הזה בביקורת שלא מלו במצרים. איפה? ביהושע. בפרק א' בספר יהושע, בפרק ה' בספר יהושע, הכתוב אומר ככה, ויהי כשמע כל מלכי האמורי אשר בעבר ירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים, אשר הוביש אדוני את מי הירדן לפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח לפני בני ישראל. כלומר, עם ישראל עובר את הירדן, כל מלכי כנען שומעים את זה, הם מפחדים, אבל אתם מבינים שהם מפחדים וגם הם מתארגנים למה? למלחמה. ועכשיו, מה עושה יהושע בעת המסוכנת הזאת שעם ישראל בדיוק עבר את הירדן? מה הוא עושה? מעל את כולם. זה פיקוח נפש, מה אתה עושה? עכשיו כל מלכי כנעני ישמעו שעם ישראל מושבת 3 ימים, יגמרו אותנו. אין אפשרות להיכנס לארץ כנען, מלאת עבודה זרה וטומאה, בלי שאתה לפני כן חותם את הברית האלוקית על הגוף שלך. בעת ההיא, אמר אדוני ליהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. מה זאת אומרת שנית? מתי הייתה הפעם הראשונה? מה? ביציאת מצרים, כלומר הוא מחבר את זה, אני אומר, זה סוג של ביקורת, מי אז, עד היום? בסך הכל פעמיים. וואו, המון זמן. ויעש לו יהושע חרבות צורים ויעמול את בני ישראל אל גבעת הערלות, ואז הכתוב מתחיל, תראו, הכתוב כאילו מתנצל. תסתכלו איך הכתוב, תקראו את הפסוקים כמו שצריך, תראו איך כאילו הכתוב מתנצל. זה הדבר אשר מה ליהושע, כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם הילדים במדבר, בדרך, בצאתם, לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אטום כל הגוי, אנשי המלחמה, היוצאים ממצרים, אשר לא שמרו בכל אדוני, אשר נשבע אדוני להם לבלתי אבותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, ואת בניהם הקים תחתם, אותם על יהושע. כי הערלים היו, כי לא מעלו אותם בדרך. והיו כל אשר תמו כל הגוי לימול, וישבו, אתם מבינים מה קורה כאן? כאילו, הכתוב מנסה לתרץ ולהגיד, איך יכול להיות שהגענו למצב שבו כל עם ישראל לא נימול. איך זה יכול להיות? דבר כזה. זה מוגזם לגמרי. איך יכול להיות שכל עם ישראל לא נימול? היינו במדבר. היה מסוכן למול במדבר. לא היה רוח צפונית. זה תירוץ קלוש מאוד. הכתוב מנסה ככה להתפתל. בסופו של דבר, ויאמר אדוני אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. זה חרפה שלא מלתם. זה חרפת מצרים. זה פגיעה בזהות היהודית. כנראה בגלל שלא מעלו, אז גם 4-5 נשארו שם. הרי אנחנו יודעים, יש פירוש, וחמושים עלו בני ישראל. מה הפירוש? איפה נעלמו 4-5? כשאתה לא מעל, אז לאט לאט מתרגלים. וחלק גם רוצים להישאר. זה הכל מתחיל מאיפה? מאברהם ושרה. התמונה הראשונה של הירידה למצרים באברהם ושרה מספרת לנו ציפור ההתבוללות. סכנת ההתבודלות. את אברהם רצו להרוג ואת שרה לבולל, את הבנים רוצים להרוג ואת הבנות לקחת, כלומר רוצים בעצם לבולל את עם ישראל, והמגן היחיד נגד ההתבודלות זה ברית המילה, וגם היא לא קיימת במצרים. ולכן הכתוב בספר יהושע אומר, סליחה, עכשיו אתם תמולו, גם למרות שזה מסוכן, למרות שכל מלכי כנען יודעים, בואו נתקן את הדבר הזה, בואו נתקן את חרפת מצרים, תמולו מיד בהתחלה, ותגלו, תגולו, תגלגלו מכם את חרפת מצרים, אומר רשי, הסתירותי את חרפת מצרים מעליכם, שהיו אומרים, ראו כי ראה נגד פניכם. כוכב אחד יש ששמו ראה, והוא סימן של דם, רואים אנו אותו עליכם במדבר. הוא שאמר משה במדבר, למה אמרו מצרים למור בראה הוציאם? והם אינם יודעים שהוא דם מילה. כלומר, המצרים רואים, אנחנו רואים דם במדבר, לא כדאי לכם לצאת. אומר להם משה, אתם לא יודעים, זה הדם של ברית מילה, שיהיה איפה? במדבר. היה או לא היה? לא היה. מכיוון שלא היה דם ברית מילה במדבר, אז היה דם אחר. הם מתו במדבר. כל ה-40... וכשמלו בימי יהושע, ובא אותו אדם, מוסרה אותה החרפה. שעדיין ערב רב שעלו עמהם, היו מונים להם, כן, הערב רב היו מזלזלים. אתם כמו המצרים, מה ההבדל ביניכם? אתה יודע מה, עבדים מצרים שברחו. רק כשמלו בימי יהושע, הוסרה החרפה המצרית. כך אומר דרש רבי משה הדרשן, רשי אומר, גלותי אסירותי, עכשיו תראו, גלותי אסירותי. ועכשיו רשי צריך להביא פסוק, רשי כדרכו, רשי הוא דקדקן, הוא מביא פסוק כדי להסביר לך את זה. חסר פסוקים עם המילה גלותי? יש מלא פסוקים, כמו, גל עיניי, תסיר לי את המסווה מהעיניים, והביט הנפלאות מתורתך, כמו, ויגול את האבן מעל פי הבאר, כמו, הרבה פסוקים. איזה פסוק רשי בוחר להביא? גל מעלי חרפה. זה הפסוק. יש פה חרפה. וזה גם כנראה הסיבה שכשציפורה רוצה להביא את בניה למצרים ואחד מהם הוא לא נימול, מחלוקת בפרשנים, איזה בן זה היה, אם זה היה בן הראשון או השני, אליעזר או גרשון, כל פנים, אז המלאך רוצה להרוג אותו. את מכניסה, את מכניסה תינוק לא נימול למצרים, עוד אחד שיתבולל? לא מספיק השואה שקורית שם? לא מספיק זה שכל יום נעלמים שם היהודים בקצב מסחרר, ועובדים עבודה זרה ומתבוללים ולא נימולים? את רוצה להכניס עוד תינוק לא מהול למצרים, שהוא משבט לוי, הרי היחידים שמעלו היו בני לוי. את רוצה לקחת תינוק לא מהול, עדיף להרוג אותו, שלא ייכנס לשם. עדיף להרוג את הגוף ולא שתובד הנשמה. אז זה התמונה הראשונה של 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 פסח שמופיע בתנ"ך. התמונה השנייה. ויאמרו אליו, המלאכים באים לבשר לשרה שנולד יצחק, הולך להיוולד יצחק. ויאמרו אליו, ויאמר שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו, ומיד אחר כך, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ויאמר הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ואלינו ברחצו רגליכם, והשכמתם הלכתם לדרככם, ויאמרו לו כי ברחו מלנין, ויפצר בה מאוד, ויסור אליו יבוא אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו, אומר רש"י, מצות עפה פסח היה. כלומר, הסיפור של מצד אחד הבשורה על הולדת יצחק, ומצד שני הפיכת סדום, הסיפור הזה קורה בפסח. איזה סוגיה חירותית, פסחית, הסיפור הזה מציף ומעלה? הסיפור הזה מציף את הנוכחות של החסד בעולם. כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה סדום נחרבת? מה הסיבה הפנימית? מה הסיבה הפנימית שהקדוש ברוך הוא מחריב מקום? בדרך כלל הוא לא עושה את זה. הוא לא מחריב, הקדוש ברוך הוא לא ממהר להחריב את מעשי ידיו. התשובה היא אחת, סדום היא מקום בלי חסד. ואמרתי, עולם חסד ייבנה. מקום שאין בו חסד, מקום שהוא נעדר חסד, זה מקום שאיבד את זכות הקיום שלו. אין בו מעגל של נתינה, קבלה, נתינה, קבלה. זה מקום שאיבד את זכות הקיום שלו. הרמב"ם אומר בהלכות צדקה, מעולם לא שמענו ולא ראינו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. אין דבר כזה. קהל מישראל בלי חסד לא יכול להיות. כל קהל מישראל אמור להיות להם חסד. אז עכשיו זה מאוד מאוד בולט. אברהם זוכה לבשורה על הבן. למה? כי הוא עושה חסד. כי הוא ניצב פתח האוהל, והוא רץ לקראת האנשים, ומבקש מהם שיכנסו, ומשכנע אותם להיכנס, ותן להם לאכול וכו', ואז הם אומרים לו, כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. בזכות החסד, הוא זכה לחיים. וסדום, בזכות היעדר החסד, מאבד את החיים. כלומר, המפגש עם סדום, בערב פסח, בעצם חושף בפנינו עוד איזה נתון, מה? מקום בלי חסד, זה מקום שנגזר עליו גזירת השמדה. עכשיו, בסדום זה היה מבול של אש. ירד אליהם מבול של אש. גם במצרים אנחנו חווים 10 מכות, שמכות את מצרים מכה אחר מכה, ובסופו של דבר המכה הגדולה מכולם זה קריעת ים סוף, ששם, לפחות לפעמים שאנחנו יודעים, האומה המצרית מושמדת. כלומר, ודאי פרעו וכל ה-600 רכב, משלישים על כולו, יש שם כמות מאוד מאוד גדולה, שהקדוש ברוך הוא בעצם מכה ומשמיד אותם. כשאנחנו פוגשים השמדה בדרך של מים, זה מיד מזכיר את מה? את המבול. תראו מה אומר רש"י, הווה נתחכמה לו, כשפרעה אומר, הווה נתחכמה לעם, מה לעשות לו? ולא יודע מה זה רש"י דלת, ויש כאלה שפרשו, נתחכם למושיעם של ישראל לדונם במים. ורבותינו דרשו, זה ורש דלת, חשבתי שזה ורד, ורד. כתוב, ורבותינו דרשו, נתחכם למושיעם של ישראל לדונם במים, שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם. והם לא הבינו שעל כל העולם אינו מביא, אבל הוא מביא על אומה אחת. מי זאת האומה שהקדוש ברוך הוא הביא עליה מבול? מי? על כל העולם הוא לא מביא מבול. זה הקדוש ברוך הוא הבטיח. זהו. אבל על אומה אחת הוא מביא. על מי הוא הביא מבול? לא, על מצרים. מבול של אש בסדום, יפה. מבול של אש בסדום, מבול של מים על מצרים. עוד פעם, בכל מקום שאנחנו פוגשים, הטבעה במים, מים זה ביטוי לחסד, ביטוי לשפע האלוקי, הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע, זה ביטוי לים שאין לו סוף. אם מטביעים משהו במים, זה בעצם אומר שהדבר הזה צריך לטבוע בתוך חסד. העולם של המבול, העולם של פרשת נוח, הוא עולם נעדר חסד, מלא גזל, מלא חמאס, מלא גניבה, מלא ניצול. הקדוש ברוך הוא מתעצב אליבו, זה עולם של עצב שעסוקים רק בלקחת, אז יש עצב, ולכן את העולם הזה של המבול צריך להטביל בתוך חסד, בתוך חסדים גדולים, שזה המבול. המבול נקרא בתרגום תופנה, זה התרגום של המילה מבול, תופנה זה כמו תובנה, הרבה 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 טוב, 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 נהיה מבול, הרבה הרבה גשם שיורד טוב, 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 בסוף יש כאן מבול של שפע גדול שאי אפשר להעמיד בו, והעולם נמחה אל הטוב. זה קרה במבול על כל העולם, זה קורה עכשיו במצרים, על אומה אחת, כי מצרים זה מקום בלי חסד. אין חסד. זה מקום שההגדרה שלו זה סוס ורוחבו רמה בים. כל אחד מחפש על מי לרכב, אין חסד. אומה, מצרים נקראת בית עבדים. בית עבדים זה לא רק מקום שיש בו עבדים, זה מקום שהעבד מרגיש בבית. זה בית עבדים. העבד מרגיש בבית במצרים. זה, השיטה היא שיטה שבה כל אחד בעצם מנסה לרכב על מישהו. אין חסד, אין נתינה. אין, מקום כזה לא יכול להחזיק מעמד. מקום שעסוק בלנצל כל הזמן. כל הזמן ניצול, הכל בנוי. דרך אגב, מצרים פתחה את העניין הזה, אבל הרי העבדות קיימת. השבוע שמעתי שנכון להיום יש 30 מיליון עבדים בעולם. היום. 37 מיליון עבדים בעולם. רובם עבדות. רובם שפחות, רובם כאלה שסוחרים בגוף שלהם. זה ידוע שרומא העתיקה, שהיה לה כלכלה מאוד מאוד נרחבת, אז הכלכלה אפשרה לאנשים, הרב הלל צייטלין מתאר את זה יפה מאוד באלף בית של יהדות, מתאר את המנגנון. יש רומא, יש לה כלכלה מפותחת, אז אנשים כבר לא צריכים רק את כדי קיומם, הם רוצים גם מותרות. בשביל מותרות צריך עוד עצים, עוד ברזל, עוד זה, צריך עוד פועלים. מי הפועלים? עבדים. אז יוצאים לעוד מלחמות, כדי לכבוש עוד אומות, כדי להביא עוד עבדים, כדי לספק את המותרות של מי? של העשירון, או של האלפיון, או של המאיון העליון. שוב פעם, יש יותר מותרות, אז רוצים יותר, אז צריך עוד עבדים, כדי שאני עוד גלגלי הכלכלה. כל הקדמה הרומאית שאנחנו קוראים עליה, וזה, הכל בנוי על עבדים. וככל שהקדמה מתקדמת, צריך יותר ויותר עבדים. זה אלה חברות נעדרות חסד שבנויות על ניצול, ולכן הן קורסות פנימה. הן קורסות פנימה. הרי רומא, איך רומא קרסה, זה אנחנו יודעים. העבדים פשוט התמרדו בסופו של דבר. היה מרד עבדים, והם החריבו את האימפריה עד היסוד. אבל בשורש הפנימי זה חרב, כי זה בעצם עם אומות שמבוססות על ניצול. וזה מה שקורה כאן. אתה רוצה לקבל ניצוץ קטן, תמונה קטנה ממה שקורה במצרים? תדע לך, מי שהקדימה את מצרים זה סדום. דרך אגב, בפרשת עקב, אז כן, יש לנו כאן את הקו הזה, סדום, נכון? שהיא נקראת כגן השם, כארץ מצרים. נכון? מה? סדום. היא נקראת כגן השם כארץ מצרים. מה? מאיפה הגיע ארץ מצרים? מה קשור? סדום, מצרים. זה קו ישר. שני מקומות מאוד מאוד משופעים כלכלית, יחסית, שעסוקים בלנצל. לנצל ולקחת ולגנוב ולגזול, ולכן בסופו של דבר הם קורסים פנימה. תמונה שנייה. עולם חסד ייבנה, לוט. המלאכים מגיעים אליו, אומרים לו, באנו להשמיד את המקום הזה, שאין בו חסד, בפסח. פסח זה זמן של, זמן של חירות, זמן שבו הקדוש ברוך הוא נותן כוחות חיים לבריאה, נותן כוחות חיים לצומח, לבעלי החיים וכו' וכו'. והנה כאן יש מקום שרק עסוק בלקחת כל הזמן. פסח היה, סדום נחרבת, תמונה שנייה של פסח שמופיע כבר בתורה, עוד לפני יציאת מצרים. הלאה. כן, בדיוק. אז ההגדרה כאן היא בעצם, החופש שלך זה החופש לתת. זה החירות. הגדרת החירות העמוקה זה לא החופש לקבל, אלא החופש לתת. מי זה בן חורין? בן חורין זה אדם שלא מוגבל ביכולת שלו לתת לסביבה שלו. זה אדם חופשי אמיתי. מי שהוא כל הזמן עסוק בלקבל, הוא בסופו של דבר עבד, הוא תלוי בסביבה. אז לכן, הזמן הזה, זמן החירות, שבו הקדוש ברוך הוא נותן שפע חיים לבריאה, מזמין כל אחד ואחד מאיתנו להפך לנותן. אדם נהפך לנותן, אז הוא חירותי באמת. סדום עסוקה בלקחת, ולכן היא נחרבת. הלאה. איפה אנחנו פוגשים עוד פעם פסח, ככה ברמזים? ורבקה אמרה לי, יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל סבא אחיך לאמור, הביאה לי צייד ועשה לי מטעמים ואוכלה, ואברכך לפני אדוני לפני מותי. ואתה בני ישמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדי עזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. אומר רש"י, שני גדי עזים, וכי שני גדי עזים היה מאכלו של יצחק. זה הרבה לאכול שני גדי עזים. כל גדי, אתה יכול להוציא ממנו 10 קילו בשר, 15 קילו בשר, מה יצחק היה אוכל 30 קילו בשר? מוגזם, לא? אלא פסח היה אחד הקריב לפסחו, ואחד עשה מטעמים. אז גם הברכה של יעקב, יותר נכון, גניבת הברכות של יעקב, גם היא מתחוללת מתי? בפסח. בזוהר כתוב ראש השנה. אבל המדרש הזה מדבר על, פרק דרבי אליעזר מדבר על פסח. יש הרבה אירועים שהמדרש מתלבט אם הם קרו בפסח או בראש השנה. יש כמובן הקבלה, א' ותשרי או א' וניסן, מתי נברא העולם, זה תלוי. המדרש הזה נוקט שזה קרה בפסח. זה מאוד מעניין. למה זה קשור לפסח? זה ממש קשור לאחד היסודות העמוקים ביותר של לא יציאת מצרים, אלא הכניסה למצרים. למה עם ישראל יורד למצרים? מה הסיבה? אז זאת שאלה שאפשר לענות עליה בכמה רמות. ברמת הפשט, עם ישראל יורד למצרים בגלל שהיה רעב. היה רעב, ולכן גלגלנו כזה. אנוס, כמו שכתוב בהגדה, לא רצינו. וירד מצרים, האנוס על פי הדיבור, כפוף, בוכה, לא רוצה, ויגור במתי מעט, כגר וכו' וכו'. נסיבות היסטוריות גלגלו אותנו למצרים, וזהו, נתקענו שם. זה ברמת ברמה פשוטה. ברמה עמוקה, יש גזרה לרדת למצרים, שנאמרת כבר לאברהם אבינו, עוד הרבה לפני שיש רעב, עוד הרבה לפני יעקב, עוד הרבה לפני השבטים, עוד הרבה לפני ששונאים את יוסף, עוד הרבה לפני כל הדברים כולם. כבר בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תדע לך, הם ירדו למצרים, וידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. ומברית בין הבתרים, עד יציאת מצרים, 400 שנה. הולדת אברהם, שנת 1948. יציאת מצרים, 2448. כמה הפער מהולדת אברהם עד זה? 500 שנה. אברהם, ברית בין הבתרים, הוא בן 100, פחות או יותר. קיבלתם 400 שנה. אז כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו זה, עכשיו אני בכלל לא מבין, אז עכשיו זה הקושייה לקדוש ברוך הוא. למה אתה מוריד את עם ישראל למצרים? מה הסיבה? אנחנו בעצם מבינים אחרי ברית בין הבתרים, שכל הסיפור של שנאת יוסף והרעב, זה הכל, זה מין תירוץ כדי להוריד את עם ישראל, כי ככה סתם הם לא היו יורדים למצרים. אז צריך למצוא תירוץ במציאות, איך לגרום להם לרדת. טוב, בוא נעשה רעב, בוא נשלח את יוסף, וככה. זה הכל תירוץ כדי לקיים את עצתו של אותו זקן, או את הנבואה שנתנבא לאותו זקן לאברהם אבינו, שהם צריכים לרדת למצרים. למה לרדת למצרים? והתשובה שאומר אותה המהר"ל ועוד רבים היא, שהקדוש ברוך הוא בונה עם. בונה עם שאמור להחזיק מעמד כל ההיסטוריה. וסדר הבנייה בעולם הזה, זה גוף ואחרי זה נשמה. קליפה קדמה לפרי, גוף ואז נשמה. בתוך הבטן של האמא מתרקם העובר, בונה את הגוף שלו, הוא מוציא את הראש, נושם נשימה, מקבל נשמה. הנשמה לא מתלבשת בגוף, כל עוד הוא לא יוצא החוצה. אז כדי לבנות אומה חזקה שתשלוט בעולם החומר, כי לבנות עם של נזירים טיבטים כאלה, שיתעסקו כל היום ברוח, יחו עם גלימות, יעשו קרחות, יעשו כל הזמן איזה מין יוגות כאלה, והתחברו אל ישויות רוחניות, זה לא בעיה כזאת גדולה. הנה, יש מלא עודים כאלה. אנשים שמנותקים מהחיים, ככה פורשים מכל ענייני העולם, זה אפשרי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עם, שיפעל כאן, בשדה הזה, החומרי, ויתקן את העולם הזה, ויפעל בתוך המקומות של מלאכה ועבודה, ויעשה ממלכת כהנים וגוי קדוש מכף רגל ועד ראש. אז בשביל הדבר הזה, קודם כל צריך לבנות גוף. בגלל שהנשמה שלנו כל כך גבוהה וחזקה, אם לא יהיה לה גוף עצום, זה לא יחזיק מעמד. אתם יודעים, כתוב בזוהר, איך אדם נפטר? איך אדם נפטר? כתוב בזוהר, ומביא את זה גם בתניה וגם בעוד כל מיני קונטרסים. הנשמה היא אנרגיה עצומה שכל הזמן רוצה לעלות למעלה. כל הזמן היא רוצה לחזור חזרה למקור שלה. אבל הגוף חזק. אז תדמיינו לעצמכם נר. יש את הגוף, גוף השעבה, יש את הפתילה ויש את השלהבת. השלהבת, מתבוננים, רואים שהיא כל הזמן רוצה לברוח. אבל הפתילה לא נותנת לה, היא מחזיקה אותה. ברגע שהפתילה נחלשת, אין לה מספיק כוח, אז הלהבה מצליחה לברוח. כשהגוף נחלש, אדם מזדקן, הגוף נחלש, בסופו של דבר, הוא לא מצליח להחזיק את הנשמה, אז הנשמה פורחת ועולה. נשמה גדולה צריכה גוף גדול. אז קודם כל תרדו למטה, למצרים, ולכן התיאור בספר שמות, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד בתמלא הארץ אותם. תיאור שלם שהם גדלים, פרים, רבים, שורצים, כן, והיא שם, אנחנו אומרים במקרא ביקורים, ארמי עובד אביו וירד מצרים, והיא שם לגוי. יש הרבה כינויים לעם, אפשר לקרוא עם, אפשר לקרוא אומה, אפשר לקרוא ממלכה, אפשר לקרוא... גוי זה הביטוי של הרבה אנשים מלשון גבייה, ריבוי של גביות, כן, של גוף, זה גוי. גוי זה הצד החומרי של עם ישראל. מי ישלוט על החומר? עם ישראל או אומות העולם? זה הוויכוח במצרים. עם ישראל עוברים דרך מצרים כדי לצאת משם ולהיות מסוגלים לעמוד בהר סיני, ובחיבור הזה בעצם רץ כל ההיסטוריה כולה. הוויכוח הראשון על הסוגיה הזאת, איפה הוא? בין יעקב לאסב. מי יקבל את הברכות מיצחק אבינו? הברכות שיצחק רוצה לברך הן לא הברכות, ברכות אברהם המסורתיות על הזרע ועל הארץ, אלא הברכות שיצחק רוצה לברך את אסב, אלה בעצם ברכות על העולם הזה. נכון? כמו שכתוב. מטל השמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירו, שעבדו לך עמים, שתחבו לך לאומים, זה ברכה לפוליטיקה, ברכה לכלכלה, ברכה לצבא, ברכה לכל הדברים האלה, שיצחק חושב שמי שמתאים לנהל אותם, מי זה? זה אסב. ורבקה אומרת, לא, זה יעקב, וזה פסח, כי בפסח מתברר שהאומה הישראלית שייכת לעולם החומר, ולכן היא עברה דרך מצרים. זו הגזירה האלוקית. אז בפסח יעקב מקבל את ברכת החומר. וגם אנחנו בעקבותיו. אנחנו יודעים לקחת חומר מדויק, לקחת מצה ולא להתנפח, אבל אנחנו שייכים לעולם החומר. עם ישראל מגיע בסופו של דבר גם לארץ מאוד מאוד חומרית. מאוד חומרית. ארץ כנען, זאת הארץ באמת הבחירה הכי מורכבת שאפשר היה להיות. יש ארצות הרבה יותר ידידותיות למשתמש. כלומר, אם רוצים להכניס איזה עם כזה רוחני, שרק יהיה לו רגוע, אז מה? אירופה, כן, לא חסר, מה? ממצרים, אתה ממשיך עוד קצת, מגיע לטורקיה, מגיע עוד קצת, עוד טיפה עולה. דווקא ארץ כנען, שהיא תוססת בעבודה זרה, תוססת, יש כאן עמים שהם, הכל תוסס כאן. ארץ כנען, שהיא נכנעת לפני עם ישראל. עם ישראל יודע להכניע את החומר שלה ולשעבד אותו לנשמה. החיבור הזה הוא חיבור טוטלי. אז לכן, עוד תמונה שמופיעה בפסח, זה הוויכוח על החומר. למי הוא שייך? איפה זה הופיע פעם ראשונה? יצחק רוצה לברך את עשיו, אבל מי שלוקח את הברכה זה יעקב. מתי כל זה קורה, הוויכוח הזה? פסח היה. טוב. המופע הבא מופיע בספר שופטים. אנחנו מדלגים לתקופת גדעון. מי שמשעבד את עם ישראל זה מדיין. ושם בפרק הזה, בספר שופטים, מופיע פועל מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שזה פועל יחידאי בתנ"ך. כתוב שם, וידל ישראל מאוד מפני מדיין. לא רק שמדיין תוקפים אותנו ומשעבדים, אלא ישראל הם דלים ביחס למדיין. שעבוד קשה מאוד. ואז המלאך נגלה אל גדעון ואומר לו, השם ממך גיבור החי. המלאך נגלה ואומר לו, השם ממך. לא מספיק לגמור את המשפט המלאך, וגדעון מתנפל עליו, כורד עליו. הוא אומר אליו, גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצעתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו למור, עלו ממצרים אלינו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, והיתננו בכף מדיין. גדעון נוזף בו במלאך. ואז המלאך אומר לו, מצוין, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל, זה לא מופיע כאן לפניכם, לך בכוח הזה של, של הנזיפה, בכוח הזה שאתה כועס, לך ותושע את ישראל, ואז גדעון בא, והיה אז גדי עזים, ויפת קמח מצות הבשר, שם בסל והמרק שם בפרור, ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש, ויאמר אליו מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח אל הסלע הלז, ואת המרק שפוך ויעש כן. אומר רשי, אם יש השם עמנו לא מצאתנו, אשר סיפרו לנו אבותינו, פסח היה. אם פסח, אז מובן להם המצות, ואם המלאך אומר לגדעון, נשפוך את המרק על המצות, סימן שהמלאך היה אוכל שרויה. זה הוכחה, לא? לכל המחמירים בזה. יש פה הוכחה. שטות. פסח היה. כן, זהו. אמר לו, אמש יקרני אבא את העלל, ושמעתיו שהיה אומר, בצאת ישראל ממצרים, ואתה נטשנו. אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו ויהיה כל נפלאותיו. איזה סוגיה מתבררת כאן? גאולה שלא תלויה בתשובה. גדעון אומר, סליחה, מה קורה כאן? איך יכול להיות שאבא שלי אתמול סיפר לי בליל הסדר שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל למצרים, למרות שהיו עובדי עבודה זרה, למרות שהיו ממתי שערי טומאה, למרות שחלקם לא האמינו וחלקם לא רצו לתת, הקדוש ברוך הוא גאל אותם, ואותנו לא. המופע הזה, התמונה הזאת של פסח, היא החלק של פסח שבו אנחנו קוראים בהגדה, וזה בעצם החלק ה... בתחילת המגיד, מה אנחנו אומרים? ברוך, שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, נכון? אמר לאברהם, גר יהיה זרחה בארץ לא דם, ועבדו בעינותם 400 שנה. מיד אחר כך, מה אומרים? והיא שעמדה. מי עמדה? לא. הברית. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם בברית דין הבתרים, היא שעמדה. לא הזכות, כי אין זכות. כי אתה מסתכל, איך אומר המלאך בקריאת ים סוף? סליחה, לא מבדיל, עלה לו עובדי עבודה זרה, אבל עלה לו עובדי עבודה זרה, למה שנציל את אלה מפני אלה? לא רואים שום הבדל. יש הבדל אחד, איתם קראתי ברית. בפסח מתבררת סוגיית הברית, גדעון גילה את הסוד הזה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, איפה הברית? הבטחת. הבטחת לגאול אותנו, אנחנו לא ראויים, אנחנו דלים, לא עשינו תשובה, נכון. אבל יש מימד שהוא מעבר לתשובה, יש מימד שהוא עמוק מן התשובה, יש מימד שהוא פנימי, יש מימד של ברית, של סגולה, של בין כך ובין כך קרואים בנים, עושים רצונו, לא עושים רצונו, קרואים בנים. לכן גם הסוגיה הזאת היא דווקא אצל גדעון, כי אצל גדעון זה מאוד מאוד בולט, שבאה ישועה גדולה בלי שהם עשו תשובה. זה דבר מדהים. בספר שופטים בדרך כלל יש, הם חוטאים, הם צועקים, ואז הקדוש ברוך הוא... הושיע אותם. אצל גדעון אין צעקה. יש פשוט מלאך שמגיע, וגדעון מתחיל, אומר לו, מנער אותו, אומר לו, מה זה צריך להיות? אומר לו, מצוין, לך תושע את ישראל. ישועת גדעון זה מכוח הסגולה. ולכן זה בפסח. כי בפסח יתברר, ולכן במובן הזה פסח, בתור חג גאולה, הוא חג מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם כבר בפסח מתברר שגאולת ישראל לא תלויה בתשובה. אם נעשה תשובה, זה יקל מאוד, זה יקדם מאוד, וזה לא תלוי בזה. מה? מצוין, הזכרת לי מה שכחתי. ממש, ממש תודה, איך קוראים לך? אתה בטוח שאתה לא אליהו הנביא? הוא היה את אליהו הנביא. גדעון מבקש אות. סימן, אות. לא, הוא מבקש סימן, סליחה. בואו רק נגדיר את ההבדל בין אות, סימן ונס. מה זה נס? מה זה נס? אתם יודעים מה זה נס? טסטר צ'ויס, יעקובס, אליט. נס זה שבירת חוקי הטבע. קריאת ים סוף זה נס. בסדר? להפוך את המטה לנחש, נה, זה סוג של נס, כן. נס זה שבירת חוקי הטבע. זה מצד אחד. מה זה... אות. אות. יש משמעות של אות גם כן במובן של נס. אבל אות זה כמו שיונתן עושה עם נערו. או כמו שאליעזר עושה על הבאר. הוא אומר, אני אעשה מבחן. הנערה שאני אגיד לה, תני לי שטות, היא תיתן לי, היא הראויה ליצחק. זה לא ניחוש, זה מבחן הגיוני. יצחק, אליעזר אומר, אני צריך אישה שהיא בעלת חסד מאוד מאוד גדולה. אם היא תעשה חסד ותשקיע גם אותי ואת הגמלים, סימן שהיא מתאימה ליצחק. או לחילופין יונתן שהולך עם נערו על מצב פלישתים. אז הוא עושה, אומר לנערות, תקשיב, אנחנו נתגנב על מצב פלישתים. אם הפלישתים יגידו לנו, סטנדה, סיסמה, אז אנחנו יודע שהם בכוננות ונלך אחורה. אם יגידו לנו, תעלון, תעלון וזה, נדע ששם המילואים ניקים, אפשר לחגוג וזה, נבוא נתקוף אותם. זה משהו שהוא הגיוני. אז גדעון, הוא שואל, זה לא שבירת חוקי הטבע, בסך הכל הוא מבקש שירד גיזה, טל על הגיזה וכו', אבל זה, מצד שני, זה לא אות רגיל כמו יונתן, זה משהו בעיניים כזה. לכן חשוב מאוד לשים לב, מה גדעון מבקש? איזה סוג אות? אתה מבין? זה לא סתם שהוא ביקש איזה קוסמות. סוג האות של גדעון מבטא בדיוק את המצב שבו הם היו. הרי מה הוא מבקש? הוא אומר, תקשיב, תקשיב, אומר למלאך. אני רוצה שירד טל על הגיזה וכל הארץ יבשה. פירוש. יש בסך הכל מעט מעט רטיבות, מעט מעט זכויות בעם ישראל, כל השם מסביב יבש. גדעון רוצה לראות בעיניים שבזכות הרטיבות המועטה הזאת, אתה מושיע את כל היובש הזה. הוא מזהה את הבעיה, אבל לא יכול להיות שאנחנו נקבל גאולה, הוא מאוד מאוד בוער, אבל הוא מבין את הבעייתיות של העם מתחתיו. אז הוא אומר, האם יכול להיות שבכוח טפטוף כזה קטן, על הגיזה, כל היובש הזה יגאל, אני רוצה לראות את זה בתור אות. הוא מנסה לשקף את המצב באות. וכשהוא רואה שזה אפשרי, אז הוא עושה גם את הצד ההפוך. כן? יכול להיות שאולי גם הגיזה עצמה יבשה, אולי אין לנו, אפילו את הזכויות שאני חושב שיש לנו, אולי גם אין לנו, אז בוא תוריד טל על כל האדמה מסביב ותשאיר את הגיזה היבשה. אבל המשחק הזה בין גיזה לבין כל האדמה מסביבה, בין יובש לבין רטיבות, זה בדיוק המצב שבו הם נמצאים. מעט מאוד רטיבות מול הרבה מאוד יובש. האם זה ראוי לגאולה או לא? לכן הוא מבקש את האות, דווקא את האות הזאת. דרך אגב, אם כבר הזכרת, למרות שהסיסמה של בעד אחד, זה ממני תראו וכן תעשו, שמי אמר את זה? גדעון. אנחנו בהחלט מברכים את כל קציני צבא הגנה לישראל, שלעולם לא יובילו קרב כמו שגדעון הוביל. כי כידוע לכם, הרבה דברים היו לגדעון, אבל נשק לא היה לו. הוא נלחם עם קדים ולפידים. ושופרות, שזה קצת מזכיר איזה פעולה של תנועת נוער, כאילו איזה אש לילה. לא קרא, עם 300 איש, וקדים, ושופרות, וטוטוטו, והמדיינים כבר תכנסו אחד בשני. אני חוזר חזרה לעניין שלנו. למה הפרשה של גדעון קורית בפסח? כי יש שם בירור של סגולת ישראל, של גאולה שלא תלויה בתשובה. האם כשאנחנו לא רואים הקדוש ברוך הוא גואל אותם? תשובה כן. איפה זה היה פעם הראשונה? בפסח. נגאלנו בלי שהיינו ראויים. היה מינימום, היה צריך לעבור איזה סף הכרחי, מינימום הכרחי של ברית מילה וקורבן פסח, ולאט לאט הקדוש ברוך הוא בונה את קומת האמונה שלהם. אני רק אתן פה איזה דוגמה, לדוגמה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אומר למשה, דבר את בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות. כלומר, מבחן האמונה הראשון זה שמשה רבן אומר להם, טוב, 600 אלף איש, תסתובבו ותחזרו קצת אחורה לתוך המצרים. תאמינו בקדוש ברוך הוא, הם עושים את זה. למדרגת האמונה המלאה והשלמה הם הגיעו רק בקריאת ים סוף. רק אז כתוב, האמינו בהשם ובמשה עבדו. לפני כן הם חסרי אמונה. אז למה הם נגלים? תשובה, סגולת ישראל. זה מתברר אצל גדעון. הפסח האחרון שרמוז, הוא קשור לעמלק. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שומע לכל דברי אדוני. כבר אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה לך, את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והקיטה את המלך והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמון עליו, והמתה מאיש ועד אישה, מעודל ועד יונק, משור ועד צם, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה, אומר יונתן, וכנס שאול יתעמה ומנינון באימרי פסחיה, הוא ספר אותם עם קורבנות הפסחים, 200,000 גברים, רגלים, ב10,000 איש יהודה. כלומר, מלחמת עמלק, בספר שמואל, הייתה מתי? בפסח. למה? מה הסיבה? אחת הסיבות לכך, כנראה, אחת הסיבות לכך שהתורה מצווה להשמיד את עמלק, היא העובדה שהפרנסה של עמלק זה מסחר בעבדים. כשאתם שואלים, שאלת פשט, פשט, למה עמלק בא להילחם עם עם ישראל מיד בדרך בעלותו ממצרים? מה הסיבה? הרי צריכה להיות סיבה למלחמה. אז אנחנו בדרך כלל נותנים תשובה, אנחנו נותנים תשובה, עמלק זה שורש הטומאה, הוא זהה בעם ישראל את שורש הקדושה וכו' וכו', זה ודאי דבר נכון, אבל על פי פשוטו של מקרא, אין סיבה להילחם בעם ישראל, כלומר, עדיין אין להם ארץ, הם עדיין לא כבשו שום ארץ, הם עדיין לא קיבלו תורה אפילו, אין סיבה להתנגד, אז למה עמלק מגיע? מיד הוא מגיע, לפי החשבונות יותר שהוא הגיע בכ"ח באייר. תשובה, כמו שאומר יאיר, עמלק זה עם שסוחר בעבדים. אין מקצוע בזוי מזה. זה המקביל היום זה כמו כל הסרסורים האלה שסוחרים בנשים ומוכרים אותם. וכשהוא רואה 600,000 עבדים שבורחים, זה סחורה שאין כמוה. מיד אתה לוחם, כובש אותם, ומוכר אותם בשוקי העבדים לכל המזרח התיכון. גם בכסף. סחר בבני אדם. מצרים זה בית עבדים, ועמלק זה הספק של העבדים. מצרים צריכה כל מיני עבדים בשביל כל הפרויקטים שלה. עוד פירמידות, עוד ערי מסכנות, עוד... כל התעשייה הזאת זקוקה להמון המון עבדים. מישהו צריך לספק את המכונה הזאת, מישהו צריך להזין כל הזמן את המולך הזה בזרדים של אש, מישהו צריך כל מיני להביא עוד ועוד עבדים, כי הרי העבדים מתים. כי הרי אתה לא מטפל בעבד. עבד זה לא משהו שאתה מטפל בו. אתה סוחט אותו, ברגע שהוא מת, אז רק אותו לצד. איפה ראינו את זה? איפה? תגיד. את הנער המצרי. פוגש את הנער המצרי. כשדוד מנסה להציל את כל המחנה שלו מהמלק שגנבו אותם עוד פעם כדי לשבוט אותם לעבדים, הוא פוגש נער מצרי, נותן לו דבלת תאנים וצימוקי, אומר לו דבר, אומר לו עבד לאיש המלקי אנוכי, והחלטי זה 3 ימים, הוא חולה, אז מה האדון שלו עושה? זה רק אותו בצד. לא מטפלים בעבד. מחליפים אותו. זה כמו רכב ליסינג. כן? פעם שלח לי את התמונה, רואים רכב בתוך איזה... כאילו נכנס בתוך שלולית בו, חוסך הרקה, כאילו. אז אומרים לך, איזה רכב שטח זה? כאילו, תמונה מתקרבת, עד שאתה רואה כתוב ליסינג, כאילו. יש לו, זה לא רכב שלך, אז אתה קורא אותו, מחפת רכה, אז אתה מחזיר אותו לחברה. אבל אתה לא משקיע בו, אתה מת, נביא אחד אחר. מה, ניתן לו תרופות, נאכיל אותו. התורה נלחמת בעבדות. מכל וכל. כנראה שהתורה מבינה שקשה מאוד לבטל את העבדות מכל וכל, אז היא יוצרת כזה מבנה של טיפול בעבד, שלא כל כך ישתלם לך להחזיק עבד. ואם כבר החזקת עבד, אתה צריך לתת לו כאלה דברים. אתם יודעים, ההלכות שלגבי עבד עברי. א', אסור לתת לו עבודה שזה לא המקצוע שלו. נגיד, הבאת העבד רואה חשבון, רק עבודה בריאת חשבון, אתה לא יכול להגיד לו תעבוד לי בגינה. ב', אם יש לך קרית אחת, אז הוא ישן עליה ולא אתה. ג', כשהוא גומר לעבוד אצלך, אתה צריך לתת לו מענק שחרור ומענק פרישה. עד כדי כך שהגמרא אומרת, כל הקונה עבד, קונה אדון לעצמו, לא תודה, לא צריך עבדים. ככה התורה רוצה לחסל את העבדות. בעם ישראל, בארצות הברית עד לפני 100 שנה, העבדות הייתה, כן, מי ביטל את העבדות? לינקולן ביטל את העבדות, נכון? הוא הצליח להעביר את התיקון בקונגרס, לאסור את העבדות בחוק, ושילם על זה בחיים שלו. הרגו אותו על זה. אז פסח זה ודאי מלחמה בעבדות, מלחמה אוניברסלית. עם ישראל עד אז עבד לא ברח ממצרים, ועם ישראל יוצא ממצרים, מראה שאסור לשעבד, שבצלם אלוקים נברא האדם, ואסור לנצל ולשעבד את הבן אדם. כל אדם, בכל העולם כולו. מי הסוחר עבדים הגדול בעולם? עמלק. לכן המלחמה בעמלק תהיה בפסח. זה אותו עניין. תמונה. תמונה נוספת מפסח. עכשיו, הפסח שלנו, פסח מצרים, כולל בתוכו את התמונות כולם כמו בסרט. בבת אחת. אנחנו נפגוש גם את ניסיון, הניסיון לבודל את עם ישראל. וגם את, את העובדה שמצרים זה מקום נעדר חסד. נעדר חסד. דרך אגב, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן גם את המצרים, עשינו את החשבון הזה באחד השיעורים, לא זוכר איפה, אז הוא מורה לבני ישראל ללכת ולקחת זהב מהמצרים, שיתנו משהו כדי שלא יעבדו לגמרי, שיהיה להם איזה סיבת קיום, והזהב הזה לאן הוא מגיע בסוף? למשכן. כלומר, עם ישראל עשו גם בלתקן את האומה המצרית, איך הוא מתקן אותם? הוא גורם להם לתת. אם הם קצת נותנים, אז יש להם סיבה לקיום, ואז את זה לוקחים למשכן, וככה, כי מצרים זה התרבות האנושית, אנחנו לא רוצים לאבד את התרבות האנושית. אז אותו חלק שנוקשה שהיה בהם טבע בים סוף, חלק אחר נלקחה ממנו נתינה לטובת המשכן, וככה התרבות האנושית ניצלת. אז במצרים אנחנו פוגשים גם את העניין הזה של העולם חסד ייבנה. את הסיפור של הזהות היהודית, ברית מילה, לא ברית מילה. גם כן פוגשים במצרים, השיקוף של זה בקריאת ים סוף, סליחה, בספר יהושע, אנחנו פוגשים את, כמו שהזכרנו, את עניין החסד, עניין מי ישלוט על עולם החומר במצרים, כל הסיבה לירידה מברית בין הבתרים, כפי שבא לידי ביטוי במאבק על הברכות. אנחנו פוגשים את גאולה בלי זכויות, אלא מכוח הברית, ופוגשים את המלחמה בעבדות. כל הדברים האלה, הכל בא בבת אחת, הכל קורה בפסח מצרים, אבל עוד לפני פסח מצרים, וגם אחריו, תמונות בודדות של העניין הזה, מופיעות כל אחת במקום שלה, ובכל מקום שתופיע כאותי תמונה, יגידו חזל, על פי רמז מהפסוק, לא ממציאים את זה, כל פעם יש איזה מצא, איזה טלה, איזה כבש, איזה עז, כל פעם יגידו לך, זה פסח. זה פסח, תחפש מה הנתון הפנימי בזמן ובאירוע שקשור לפסח, ותבין איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו ומוציא אותנו לחירות בכל הממדים כולם, שנזכה בעזרת השם לחירות אמיתית. אמן ואמן.